Tough. Mishu avar al mikarot azur asha in shum makor sham shenogei biderech mamash yishirot binosei shalanu. Samtim lev, nachon? As ze omer echad mikama devrim. O sheni ritzel adaber at ze ol shavua, o lo matzati shum davar, as matzati devrim acherim. Sticha? Ken, acharon, sticha, acharon, ken, nachon, nachon. Beglal ze ani odeya, that higati yashar l'shama. Beseder. Ani yagid mashu kehakdama, v'az od hakdama, v'az nagia lehachomer shel hayom. Kodem kol gilui she yesh li kartis adi babayit, ani chatamti al kartis, ani yagid etze meirosh, mishu b'meshach kol hazman shi nidaber, etzin madat, okay, no shelo, az ani emer lachem meirosh sheken. Mitzad sheni כתוב באותו כרטיס, יש כמה אפשרויות איך לעשות את זה, אז זה לפי הסכמה של רב, לפי הבחירה של המשפחה, אז בגלל שפשוט אני לא סומך על רופאים, סליחה, אבל אני לא סומך על רופאים. מסוימים, גם אתה לא, בסדר. אז הייתי מציע לכל אחד באמת למלא כרטיס, אבל לא לחתום, לתת לרופאים לעשות כל מה שהם רוצים. אז ככה אני אומר את זה מראש, אז כבר אין מתח, אז אפשר כבר ללכת, מי שרצה את השורה התחתונה. אז עכשיו בואו ניכנס לסוגיה בעצמה. מישהו פה פעם היה בקייפטאון, בדרום אפריקה? בריאות. בקייפטאון, שם, כל מי שמגיע לשם, הם כל כך גאים, על המקום, שזה מקום יפה, הולכים, ויש באמת בית חולים אחד, ואומר, בית חולים הזה, עשו את הניתוח הלב הראשון בעולם, וזה באמת כל החשיבות של קייפטאון. ולא, גם אפשר לראות איפה שמנדלה ישב בכלא כמה שנים, זה גם כן מעניין. רב משה פיינשטיין התייחס לאותו ניתוח, והוא אמר שמי שעשה הניתוח הזה, הוא רוצח והורג שני אנשים. ככה הוא התייחס לזה. וזה לפני הרבה הרבה שנים. אני גם אגיד לכם מראש, רב משה פיינשטיין במשך השנים שינה דעתו, אבל לא שהוא שינה דעתו, המציאות של היכולת של רופאים השתנתה במשך הזמן, אז כבר יש מציאות אחר, יש מציאות אחר, אז זה לא אותו פסק, זה לא אותו דבר שהיה לפני כן. אז בואו נתחיל לחשוב על הנידון. יש כמה אפשרויות. יש אפשרות לתרום עבר של מת, בן אדם מת לחלוטין. כשאני אומר מת עכשיו, אני אומר מת לכל הדעות. הוא מת שיר חזון איש, אם אתם רוצים. הוא מת. אז אם בן אדם מת, ואם אפשר להשתמש באיברים שלו, זה שאלה אחת. יש עוד שאלה של איזה סוג ניתוח... אני אומר הלכתית, יש שלוש הלכתית, יש שלוש כן, יש כמה דברים שאפשר. מה אפשר? What can you donate if the person is already dead? יש כמה דברים, קרנית, יש כמה דברים, גם כן אור, יש כמה דברים. אז יש שאלה אחת, אם מותר להשתמש במשהו שבן אדם שמת. בסדר, שאלה אחת. אחרי זה יש עוד שאלה מצד השני, שבן אדם חי רוצה לתרום משהו. כליה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני כליות? כדי לתרום אחד. לא צריכים שניים. רק צריכים שניים במקרה שאחד לא עובד טוב. ואם תרמת את זה, אז יש לך בעיה מאוד קשה. אבל בן אדם רגיל לא צריך. אני צודק בזה, אתה מסכים בזה. בן אדם לא צריך שני כליות, יש כנראה שנתן לו שתיים כדי לתרום אחד. אז זו שאלה שבן אדם חי. בן אדם חי יכול לתרום, אחרי ניתוח בעזרת השם יהיה חי, זו שאלה אחרת. על זה אנחנו לא, בעזרת השם בשבוע הבא, נדון על השאלה הזו. ואז יש השאלה באמת הקשה, שזה לא זה ולא זה, זה משהו באמצע, שזה בן אדם שכמעט מת, או לפי שיטות מסוימות הוא מת, או בסוף הניתוח הוא כבר יהיה מת. אז זה באמת הבעיה הגדולה, וזה המבוכה הגדולה, באמת זה המחלוקת בין הפוסקים, איך להגדיר מת, מה זה מת. בסדר. יש סברה להגיד המת, אם אין לך, אני אעשה פולס.
דופק.
אם אין דופק. יש אלה שאומרים אם אתה לא נושם. יש אלה שאומרים שם הלב לא פועם. אני חושב לרוב הדעות, אם שלוש המערכות האלה לא עובדים, אז כנראה שאתה מת. אני לא צריך לבקש עוד דעת על זה. You know, your second opinion, מה?
שאלה עוד יותר מעניינת, שאם
נשלב מה שהיה לפני 2000 שנה, נשלב מה שאנחנו יודעים היום, השאלה, יש מקרה רביעי. מה אם בן אדם שהולך למות?
בסדר,
בסדר. שריפה, בסדר, בסדר. מי שהולך למות זה דיין עם מה שאמרתי בסוף. אבל יש בעיה מאוד קשה, בגלל שלא כל הפוסקים מסכימים מה נחשב כמוות. מוות קליני, בסדר, זה באמת הבעיה, על זה אני גם כן לא אכנס היום. היום אני רציתי באמת להיכנס לשאלה הראשונה, בן אדם שכבר מת, זהו, הוא מת, האם אפשר להשתמש באיברים שלו? אז פה אפשר להגיד שמצד אחד, צריך להיות יותר פשוט. אגב, יש יתרון ויש חיסרון. מה יתרון בן אדם שעדיין חי? בן אדם שעדיין חי שתורם את זה, בנדיבות לב, בוא תיקח את זה. חוץ מהבן אדם ששמעתי, יש אחד שעובד בבנק ישראל, אני שמעתי מעוד מי שעבד שם, מי שעבד בבנק ישראל והגיע לרוסיה לפני הרבה שנים כשהיה עדיין ברית המועצות, ולא הגיש טוב, והוא התחשר לרופא שלו ואמר לו שיש לו איזושהי בעיה, צריך לעשות ניתוח מיד, emergency appendectomy, איך אתם אומרים את זה? בסדר? הבנתם? עוד פעם? תוספתן, בסדר? והוא אמר, מיד, הרופא מיד לבית חולים, הגיע לבית חולים, עשו ניתוח, הוא חזר ארצה לאחרי שבועיים, עשו איזשהו בדיקות לראות מה המצב, מה שהניתוח נראה בסדר, אבל אגב, גם לחו ממך כליה אחד. בסדר. הוא לא הסכים, הוא לא חתם, לא שום דבר, בסדר, הוא כבר היה שם, כבר היה פתוח, ו... הוא לא נגד, הוא לא נגד. שתיק הקודו, דומי. בסדר, בסדר, בסדר. אז מה שאמרתי, שדרך כלל מי שתורם זה מדעתו, הוא רוצה, הוא תורם, אמרתי, דרך כלל. פה מצד שני, בן אדם שמת כבר, אז יש לנו בעיה אחרת. מה הבעיה? יש בעיה מצד אחד של ניבול מת, יש בעיה אחרת של... של אולי איסור הנאה שומת, אז פה יש לנו כמה בעיות, ואם בכלל אפשר לדבר על זה. אז פה רוב המקורות שמתייחסים לזה, לא מתייחסים לשאלה שלי. רוב המקורות מתייחסים לשאלה אחרת לגמרי, וזו שאלה שאם אפשר לעשות ניתוח אחרי המוות. אז בואו נסתכל בתשובה באמת החשובה הראשונה שתייחס לזה, וזה נודה ביהודה. נודב יהודה נפטר ב-1793, פה שאלה שהתעוררה בלונדון, מישהו שנודב יהודה הכיר כתב קונטרס על זה, מאמר על זה, מה שקרה בן אדם אחד מת בניתוח שנכשל, ואז הרופאים אמרו, נו, אנחנו לא הצלחנו באותו ניתוח, בואו נפתח את הבן אדם, להסתכל בפנים, להסתכל מה השתבש, מה עשינו לו בסדר, ובמקרה שאין לנו עוד מצב כזה, אז אנחנו נדע איך לטפל בזה. אז הבן אדם שכתב על זה מאמר, או קונטרס, ורצה להצדיק את הניתוח, אז מה הוא אמר? הוא אמר, זה פיקוח נפש. תהיה עוד בן אדם מקרה כזה, תהיה פיקוח נפש. השורה התחתונה של הנודב יהודה, הוא אומר, לא, למה זה לא פיקוח נפש? בגלל שאין עוד חולה כזה. אין עוד חולה כזה. זה סתם לפי הדעת, אתם רוצים ללמוד. אגב, גם כן יש לו עוד נימוק, שזה נימוק מה שאנחנו קוראים, זה המילה מאוד אין היום, זה מה שנקרא, טוב, גם צריכים תרגום, מטה הלכה. מה זה מטה הלכה? מה זה מטאפיזי? מטאפיזי זה מעבר. יש לו נימוק פה שזה מאוד מעניין, אבל זה ממש לא נימוק הלכתי בכלל. זה מה שאני הייתי קורא למשהו, בגלל שהלב שלו אומר שזה לא יכול להיות ככה. אבל מה הנימוק הזה? בואו נסתכל למטה בנו דבי יהודה, אבל בנידון דידן, אין כאן שום חול הצורך לזה, רק שרוצים ללמוד חכמה זו. אולי יזדמן חולה שיהיה צורך לזה. ועד דלא דחינה משום חשש הקל לזו, שום איסור תורה, או אפילו איסור דרבנן, שאם אתה קורא לחשש הזו, ספק נפשות, אם כן יהיה כל מלאכה, רפואה, שחיקת ובישול, סממנים וכו' וכו' וכו', אפשר לעשות הכל בשבת. ואז אני אדלג קצת. וחליל להתיר דבר זה, ואפילו רופאי האומות אינו עושים ניסיון בחכמת הניתוח על ידי שום מת, כי אם בהורגים על פי משפט, או במי שהסכים בעצמו בחייו לכן. ואם אנו חס ושל מקילים בדבר זה, אם כן ינתחו כל המתים כדי ללמוד סידור איברים הפנימיים. ומתון, אגב, אין פה שום... נכון, פה, אבל מה שמעניין פה, זה לא עניין הלכתי מה שאומר פה. הוא אומר, אבל הגויים יעשה, בסדר. אבל פה, ענוד ביהודה מהסס, הוא אומר לא, בנידן שלו. אבל מה שלדעתי מרתק בתשובה של יהודה, ממה שהוא אומר לא, פוסק היום, שומע, כן. בגלל שמה הוא אמר פה? אסור לעשות ניתוח בגלל ניבול המת. למה? בגלל שזה לא מציל אף אחד. הפיקוח נפש פה, זה באמת, זה לא נמצא פה. זה תיאורטית. אבל לפי הפסיקה של נודו יהודה, מה נודו יהודה היה אומר? אם יש לך עוד מת שפה עומד על אותו מקום, אתה היית בכמה הפגנות נגד ה... אז אני אומר, נודו ביהודה פה עושה... אגב, כבר השרידי אש, הפוסק גדול רב ויינברג, השרידי אש אמר, שהמושג שחולו לפניך, זה כבר השתנה היום שיש טלפון. כלומר, היום, שאפשר להגיע מידע מצד אחד לעולם לצד השני של העולם, הוא אומר, אז כל העולם כולו נחשב היום כמת שמונח לפניך, אז הוא פשוט אומר שגם... מטעם הנודו ביהודה, אז עכשיו יש מת לפניך. זאת אומרת, מה שהנודו ביהודה אמר, אז, נכון, חולה לפניך, סליחה, חולה לפניך. אז מה שהנודו ביהודה אמר אז, שנו, מפראג ללונדון, מי יודע כמה זמן זה לקח למכתב הזה להגיע, ואז אז הוא אמר, שרידי אש אמר להפך, הוא יחיה גם אחרי השואה, בגלל זה נקרא הספר שרידי אש, אז הוא אמר להפך, היום, כל מי שנמצא בכל עולם, זה נחשב כחול אשר עומד לפניך, אז הוא היה מוכן לתיר. וכנראה מי שפוסק ככה, זה על סמך אותו שרידי אש.
יש התייחסות עם הפרופים יהודים, או גויים, עם
המצל גוי, אל תסתבך איתי עם כל זה. בואו נדבר על דברים טובים עכשיו, לא להגיע לזה. אז מה שיוצא מענוד ביהודה, שאילו היה בן אדם אחר פה, שאתה יכול להציע את חייו, אז כבר אין לי הבעיה של ניבול המת, אז כבר אין לי בעיה לענות מהמת, וכל זה אני שם בצד למה מפיקוח נפש. אז כל התשובה של הנביא יהודה, שהוא פוסק נגד ניתוח אחרי המוות, כל זה בגלל שזה לא מציל אף אחד. אילו היה מציל מישהו, אז הנביא יהודה באמת היה מקיל, וזה אנחנו רואים באמת בצורה ישירה מהפסיקה שלו. מי שעומד נגד הנביא יהודה, זה רב יעקב אטלינגר. והוא כל כך מתנגד, ומכמה וכמה סיבות, זה מעניין. רב יעקב אטלינגר, הוא נפטר ב-1798, פה נשאלתי כל אחד נחלה בחולי נפלא, ועסקו הרופאים ברפואתו ללא הועיל, כי מת בחוליו, ויש שם עוד חולה שנחלה בחולי כזו, ורצו הרופאים לפתוח את המת, לראות עניין החולי, למען מצאו תרופה לאשר עוד בחיים, אם מותר לעשות כן לנבול המת או לא. אגב, מה נודו ביהודה היה אומר במצב הזה? אז פה נודו ביהודה היה אומר, כן, בסדר, במצב אני אמרתי כשסתם לומד. אין שום מת, אין שום חולה. פה יש עוד חולה, אז נודו ביהודה במפורש היה אומר כן.
אז פתולוגיה בכלל לא היה מורשה. כל הניתוח שאחרי זה בשביל
למצוא
פתולוגיה...
אני מפחד להגיד שהכל מכל כל הוא היה מתיר, אבל נודו ביהודה... שוב, אם אני לוקח נודו ביהודה ואני אשים ביחד מסרידי אש, אני אעשה שידוך ביניהם, אז כבר אני יכול להתיר הרבה. תשובה, שאלה קרובה לנידון זה כתבה בשו"ת נודה ביהודה, והוא מתייחס לזה, חיין, לפי אני ידעתי, אין הדבר כן. אז הוא נכנס לכל הראיות שלו, ואגב, הוא מגיע לסופו של דבר, חס ושלום, אי אפשר להגיד את זה, מה פתאום. עיקר הטענה שלו, זה טענה שמי שמכיר את ויקטור יוגו, היה נהנה מהעיקר טענה, שיש סוגיה, אם אני יכול להציל את החיים שלי, כשאני גוזל ממך כסף או לחם, אם אתם רוצים יותר שזה יהיה לחם. אם מותר לי לעשות את זה, לא. אז פה אנחנו מוצאים מחלוקת ראשונים, אם מותר לעשות את זה, יש אלה שאומרים אסור, יש אלה שמותר, ואלה שאומרים מותר, רק אם אתה הולך להחזיר. אם אתה לא הולך להחזיר את הכסף, אסור לך להציל את חייך עם, עם הכסף של מישהו אחר. מזה הוא מגיע למסקנה מאוד מאוד פשוטה, אם אסור לי לגנוב הכסף שלך, אז בוודאי אסור לי לגנוב משהו פנימי שלך, ואין על מה לדבר. זה באמת הנימוק הכי חזק שלו, ובסופו של דבר הוא מביא עוד נימוק. הנימוק השני, או שנייה, השני. תודה, אברהם, טוב שאתה פה. הנימוק השני, הוא אומר שמי שהוא מת לא חייב במצוות. אגב, הוא קורא לו חופשי, אם אתם רוצים. ממש למטה בתשובה, אבל מנדון השאלה, זה לא שייך לומר כן, זה אין על המת מוטל להציל את החי, כיוון שעוד מת, נעשה חופשי מן המצוות. אז הוא מגיע לסופו של דבר, אם ככה, שב ואל תעשה. אל תעשה שום דבר. לדעתי, אני מוכן, מותר לי להגיד דעתי בזה. לדעתי, מה? אז... בין לגנוב כסף מן החי לבין לעשות ניתוח על המת, זה לא אנלוגיה כל כך ישרה, ועל זה הוא באמת בנה את התשובה שלו, על זה הוא חילק על הנודה ביהודה, אז אם אנחנו צריכים לתת ציונים בין הנודה ביהודה לבין הרב אטלינגר, הבניין ציון, זה נשמע שהנודה ביהודה פה הרבה יותר הגיוני, שוב, אם אנחנו נותנים ציונים, אני לא יודע אם אנחנו נותנים ציונים או לא, אבל אם כן, זה, ככה זה נשמע יותר הגיוני. מה שדילגתם בתשובה במקור ארבע, בציץ אליעזר, ציץ אליעזר, כבר יש אנשים פה בחדר שהכיר אותו, רב וולדנברג, הוא מת ב-2006, הוא היה פוסק עצום, תלמיד חכם עצום, הוא גם מאוד מתמצא בכל העניין של רפואה והלכה, וכל דבר אני אגיד לפני שאני אתייחס למה שאומר פה, אני אגיד בדרך כלל שאסור לנו להגיע למסקנות שזה מקיל וזה מחמיר, ואולי נגיע לעוד כמה נושאים באותו עניין של רפואה והלכה. רק לדוגמה, אני אגיד את זה, שתי דוגמאות, בשאלה של הפלות, רב משה פיינשטיין סובר שמי שעושה הפלה זה רצח, אלא אם יש מצב של רודף, שבמש העובר רודף אחרי אישה להורגה. ככה רב משה סובר. רב משה יודע שהציץ אליעזר וולדנברג לא מסכים איתו, והוא אומר משפט כזה, וראיתי מאמר של אחד, הוא לא רוצה אפילו להגיד את השם שלו, שכתב דברים שאסור לכתוב, אמר דברים שאסור לומר, דברים בלי טעם, בלי זה, בלי... אז רבו שמש נכנס פה, הוא לא פי... רב אלדנברג מתיר הפלות. מתיר הפלות בחודש שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. הוא מתיר הפלות, סיבות טובות, סיבות לא טובות, רודף, לא רודף. מה? ירושלים. Yerushalmi. Okay? Huitir hapalotim. Huitir hapalotim bachura tzi'ira nechnasa lehirayon. Sharim shalo lo yadu mize. Huitir mikol minei sibot. Agav, zimeratek lirot et harayot shalo. אם אתם רוצים לראות, זה דבר מאוד מאוד מעניין. כל מי שחשב לפני כן שזה פשוט שחור ולבן, יהדות אומר ככה, כמו כל דבר, חוץ יש לנו, יש כל אחד, אבל חוץ מזה יש לנו מחלוקת על כל דבר, אתם יודעים את זה. אבל הציץ אליעזר הוא התיר הפלות. מצד שני, לעשות ניתוח רק בגלל יופי. אני אגיד, האישה רוצה להיות יותר יפה. סליחה על הדוגמה. אז רב משה פיינשטיין אומר, בסדר, מה יכול להיות האיסור? מצד שני, רב אלדנברג אומר, אסור. אז זה כבר מרתק. הוא מתיר הפלות, אבל הוא אוסר לעשות איזשהו ניתוח ליפות את עצמך. מצד שני, רב משה אומר שלעשות הפלה זה רצח, אבל לעשות ניתוח כזה, מה הבעיה עם זה? אז שוב, אי אפשר להתכנס לדברים האלה, כי נו, הוא מחמיר והוא מקיל, כשיש פוסקים גדולים, כל נושא זה עולם בפני עצמה, וכל אחד לומד את הסוגיה, ומגיע למסקנה שהוא מגיע, ולפעמים מגיעים למסקנות אחרת לגמרי. רב ולדנברג מתנגד לכל מה שקשור לתרומת איברים. ממש נגד. וכשנראה את הסיבות שלו, זה גם כן תהיה מאוד, מאוד מעניין. שוב, גם כן הוא צריך לבנות את הקייס, לבנות את הסיבה. מה הבעיה עם זה? והוא גם כן גולש, לפי עניות דעתי, הוא גם כן גולש לתחום לא ממש הלכתי, לתחום, אולי אפשר להגיד, הקבלי, או תחום, אבל זה תחום אחר, זה true. קודם כל, הוא מתייחס בזה בקונטרס שאני לא... אנחנו לא נמד את כל הקונטרס הזה, וזה מקור ארבע, אבל זה מעניין היסטורית. התשובה פה הוא כותב לרב הרצוג, שאז רב הרצוג היה רב ראשי, רב ראשי הרצוג היה, קודם כל הוא היה מאוד חכם, רב הרצוג. שני, הוא היה תמיד חכם גדול. שלישי, בגלל שניהם, גם כן היה לו איזו תפיסת עין, הוא ידע מי באמת התלמידי חכמים הצעירים. והוא למד ביחד, הוא הביא כמה תלמידים חכמים ביחד ללמוד איתו, ולדיין איתו, ולהיכנס בחוק. מי היו האנשים? רב ולדנברג היה שם, אחד בשם רב עבד יוסף היה שם, אחד בשם רב גורן היה שם, אחד בשם רב יושב היה שם. הוא קיבץ את כל אלה ביחד, בחדר אחד, ללמוד ביחד איתם, בימי שישים, אם אני לא טועה. היה לו שיעור עם כמה תלמידי חכמים, כולם היו צעירים באותה תקופה, ואז הוא נתן לכל אחד דיינות, ואז הוא היה שולח שאלות מסוימות לכל אחד ואחד, ומנו, תפסוק בשבילי את השאלה הזו. אז פה אנחנו רואים בדיוק את המצב הזה, זה שנה תשי"ב, מופת הדור וכולי, רב הרצוג, ראש רבנים לישראל וכולי וכולי וכולי. ביום אחרי שבוע דנה בבואי לעבודתי בבית הדין, מצאתי לפניי מכתב ממזכירו הפרטי שבו הוא מבקשני בשם וכולי וכולי, את דעתי בהקדם על דעת שאלה ניתוח המתים שנתעוררה כעת עם הצעת הכנסת חוקה על כך בישיבת הכנסת הקרובה. אז באמת, הוא ביקש מרב ולדנברג, תכין לי את החומר, זה כמו עורך דין צעיר, אם אתם רוצים, תכין לי את כל החומר על הנושא הזה. אז הוא הכין את החומר. אבל אני יכול להגיד, פה אני לא הבאתי את כל התשובה שלו, אלא אני כבר אומר לכם, הוא הכין את, אבל הוא הגיע למסקנה שאי אפשר באמת לעשות... ניתוח אחרי המוות, זאת אומרת, הוא באמת הולך בקו השמרני.
תשי"ב היה תרומת איברים?
לא תרומת איברים, זה ניתוח. נכון. זה 10 שנים לפני שכבר עשו את הניתוח הראשון.
הוא חזר בו אחרי ש...
לא, להפך. להפך. אז יש לנו עוד תשובה עכשיו, זה למטה בעמוד 3. הוא גם מגזים קצת פה. אולם בכגון הנידון שלפנינו שרצים לעשות שינוי במעשה בראשית, להחזיר עבר אדם מת לתחייה. זה ממש תחיית המתים, הוא קורא זה, נגד הטבע, נגד מעשה בראשית, על ידי השתלתו בגוף אדם חי, ולנות ממנו כדרך הנתו, כפי שהיה נועד לתפקידו גם מקודם, לכן בחיים חיותו, הדת נותנת, וכך נראים הדברים שכגון דה, כל גדולי הפוסקים היו אז בדעה אחד ואחידה, שמצווה לתרום בוודאי לקה. אגב, זה לא נכון, ממש לא נכון. אם אתה כבר אמרת לראש פיינשטיין, הוא אומר, יש מצווה. ראש פיינשטיין אומר, יש מצווה לתרום איברים. שוב, אני אמרתי לפני כן, יש בעיה, יש לנו בעיה לגבי בעיה טכנית, בן אדם חי, מת וזה, אבל להגיד עכשיו, משפט גורפת כזה, כל הפוסקים, כל אחד אומר שלא, לא, זה לא נכון, אבל ככה הוא מרגיש. ולא עוד אלא שעל הבא לשאול אם יתרום איבר מאיבריו ואחמותו לשמת רק הזאת, היו גם כן מייעצים לו שלא לעשות כדות, להעביר עליו את הדרך ולבטל ממנו כמה מצוות, ושעברו עליו כמה איסורים, ובמתים חופשי כתיב, ואין עליו כל חיוב לעשות מצוות בגופו לאחרמותו, אפילו משום פיקוח נפש. זה כבר ראינו בבניין ציון, הוא חופשי במצוות, מה פתאום שהוא צריך לתרום איברים? ואם מותו עליו לתת להחזיר את גופו בשלמותו על המקום אשר ממנו לוקח בראשונה כפי אשר עלתה ונגזר מלפניו יתברך שמו. וגם יותר מזה, הקדוש ברוך הוא נתן לגוף, הוא צריך להחזיר את זה. אגב, הנימוק האחרון פה, שלדעתי זה יכול להיות נימוק הכי חזק אצל אנשים מסוימים, זה נימוק הלכתי או זה לא נימוק הלכתי? מה? זה, 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 זה לא נימוק הלכתי בכלל. זה, זה, זה נשמע מאוד יפה, אבל זה לא נימוק הלכתי. ואז הוא מצא ספר אחד. יש אנשים שמחפשים כל חלק מן הגוף להביא לזה קבורת ישראל. זה מצווה גדולה. נכון, נכון, זה הרמב"ן שדילגתי פה. נכון. אגב, אצל רב משה באמת הוא היה במצב הזה הלא נעים, אני לא רוצה להגיד מגוחך, אבל הוא היה במצב הלא נעים, אם אני לא טועה במשך כמה שנים, שפסק מותר לקבל ואסור לתת. כן, 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 זהו מה שהוא אמר, לגוי אפשר לקבל, בסדר. אבל היה לו מצב כזה, הוא התחיל במצב שאסור בכלל, אחרי זה מותר לקחת, ובסופו של דבר, כן. אבל כשרב משה אומר שזה מצווה לתת, אז הבן אדם שחי, שנותן את הכלייה שלו, הוא אומר שזה מצווה. אגב, למה זה מצווה, מאיפה לומדים את זה, זה באמת אני רוצה לשמור לפעם הבאה, ולא להגיע לכל דבר. בהמשך פה, הוא מצטט ספר שנקרא ישמח לבב, שהוא מתאר אותו לאחד מגדול רבינו מרוקו. אגב, אם אתם לא יודעים את הסוד, רוב המאמרים בהלכה היום, אנשים כותבים את זה, זה מאוד קל לכתוב מאמר. אתה מסתכל בתשובה אחת של רב עובדיה, או תשובה אחת של תצי אליעזר, וכל מקורות בעולם נמצאים שם, ואתה יכול לכתוב את זה כאילו אתה מצאת את הכל. כל תשובה ותשובה של שניהם יכול להיות, אני לא רוצה להגזים להגיד ספר, לפחות פרק. אם אתה מסביר קצת יותר, מביא עוד כמה דברים, אבל הוא ממש ידע כל התורה כולה. פה הוא מביא איזשהו פוסק ממרוקו, והוא מצאת אותו הרבה פה. בואו נקרא קצת פה איפה ש... ואף על פי שיש מי שחולק בזה, אגב, לפני הדף, כשהוא אמר בעצמו, אין אף אחד שחולק, שהוא מצטט את הישמח לבב, הוא אומר, יש אלה שחולקים על זה. אז כנראה, הוא יודע שיש אלה שחולקים. זה גם כן מעניין. ואף על פי שמי שחולק בזה, היינו משום ספיר לדענת הלימוד, לא מקרי הנאה, מה שאין כמדינון זה, שלוחים גלגל אינו שומע את עצמו, ונענים עין תחת עין. אין לך הנהגה גדולה מזו, ומוכר עצמו לקח ידו נאמנה, שכאשר יקום בתחיית המתים, יהיה סומה בעיניו. אז פה כבר הגענו לעניין של פחד. בן אדם יתרום משהו, יקום, אז יהיה חסר. אז עכשיו, בסדר, זה גם כן מעניין. מה השאלה? האם זה נכון או לא נכון? אז משפט הבא, כמו שהקפידו חזל בנייני התכריכים, מהייתה מכנודע. ואף על פי שאומרו שכל בעלי מומן יהיו מתרפין, היינו בנולד כך, או שקרה לו מקרא, ונולד בו מום, מה שאין כן בכל בו בעצמו, ומחר עיניו בכסף מלא, השכל מחייב שאין נותנים לו תמורתן עד כאן לשונו. בסדר, השכל מחייב. כל אחד רוצה ל... פה הוא כבר הפך להיות, אני לא אומר וולדנברג, מישהו מצטט, ישמח לבד. פה הוא כבר הפך להיות את הרואה חשבון של הקדוש ברוך הוא. הוא כבר החליט, נכון, הגמרא אומר שכל הבעלים מומן מתרפים. אז מה הייתי יכול להסיק מזה? מה המסקנה מזה? כל הבעלים מומן מתרפים. אז זה נכון. אז אם אתה תרמת משהו, תקבל את זה בחזרה. ולא, זה אם מישהו לקח לך, זה, לא נולדת עם זה, הוא היה תאונה. אבל אתה עשית מצווה, בשבילו זה לא מצווה. אתה הצלת חיים, אבל בשבילו זה לא כל כך חשוב. אז פה, אני אגיד לך עוד פעם, אני...
מה הבעיה? זה שהשתילו לו, יחזור לו
תשובה. פה, אני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי מגמתי, אבל מה שכן רציתי שתראו פה, שבאמת העניין ההלכתי, יש פוסקים גדולים נגד כל מיני תרומות איברים. ושוב, אני אחזור על הנקודה הגדולה, בעוד, זה עניין של המוות, אבל לתת עין, מה הבעיה לתת עין? אז הוא אומר, לא, אז אתה תסומה בתחיית המתים. למרות שיש גמרא מפורשת שאומרת שקדוש ברוך הוא מרפא בתחיית המתים את כל בעלי מומים. אז פה, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שיש פה איזשהו עניין מגמתי נגד תרומת איברים, ומה שחסר פה, באמת, באמת, מה ש... מה?
מה שחסר זה התירוץ.
נכון, מה ש...
זה הלכה. כאילו זה... כמו שאתה אומר, הכל פה זה כמו מת ההלכה.
זהו.
אם זה מת ההלכה, אז אולי גם אנחנו... אולי הם יתייחסו בזה בגלל שהיה שם מת הסיפור גם. הרי מה הסיפור עם הרב הרצוג? רצו ללכת לכנסת ב-1952 ולהחליט מה זה. יכול להיות שהיה... סיפורים או תירוצים אחרים שהם רצו להחליט בצורה הזאת או אחרת. זה לא מחליטים כאלה. כן, כן, זה לא קשור להלכה.
כן.
זה משהו אחר שיש פה איזשהו, לא רק פה, חיבור בין ההלכה והמציאות. שהמציאות מוביל דברים ש... אז צריכים להתחיל להתמודד עם זה, ש... פה בורים במיוחד שמיד ועושים דברים, אבל אם ההתקדמות של הרבה בפורם, גם ההלכה צריך.
זה נכון. כן. אז באמת, מה שאתם רואים פה, בתשובות האלה, שוב, אני חוזר לתשובה של בניין ציון. כשהייתי צריך לעשות השוואה בין הבניין ציון לבין הנודע ביהודה, והנפקא מינה בזה, הנפקא מינה בין שתי התשובות, עוד פעם, האם אפשר לעשות ניתוח אחרי המוות כדי להציל עוד אחד, אז הנודע ביהודה אומר לא, אבל למה הוא אומר לא? בגלל שאין עוד אחד פה. והבניין ציון היה לא מצב שיש עוד אחד, שהוא בכל זאת אסור לעשות את זה. למה אסור לעשות את זה? אז מה היה הנימוק שלו? למה אסור לעשות את זה? כן, הוא חופשי, הוא חופשי מהמצוות. לא... אגב, מה היה במצב שזה היה צוואה שלו? כמו היום, הוא חותם. מה? מה? נכון. זה מעניין. בגלל שאפילו מישהו אומר שאני רוצה, אומר לא, צריכים להגיד לו שלא. אבל... אגב, מי שרצה לתת צדקה בהצבה שלו, היו לוקחים את הצדקה הזו, היו אומרים לו, לא, אחרי שאתה אמץ, זה כבר, אתה חופשי ממצוות. סליחה, לא שמעתי. לא, אז זה בעיה אחר. האם, דיברנו על זה, נכון? לפני קצת זמן, אם אפשר, אם באמת יש מצווה להקשיב לכל מה שהמת מבקש. זה בעיה צדדית. אבל בכל זאת, מה שמעניין פה, שאולי היינו מצפים שפה יש לה איזשהו נימוק הלכתית, למה שלא, אז לא מצאנו את זה. מצאנו בעיקר כל מיני נימוקים שזה לא ממש נימוק הלכתי. הבניין ציון הוא ניסה, הניסיון שלו היה השפעה עם העניין, האם מותר לי לגזול או לא לגזול, אבל שוב אני אומר, מה הבן אדם הזה הסכים וחתם? אגב, למה בן אדם היה מסכים והיה חותם על כרטיס עד? יש סיבה מצוין. למה הוא היה מסכים לזה? יש את הדידות, והמשפחה שלו עולה למעלה ברשימה. אז מה זה להגיד שאין לו הנאה? אז הוא רוצה, לא, זה ממש לא הנאה, לא, יש לו הנאה מזה. יש לו הנאה, ובגלל שאפשר להציע ממשפחה שלו. אז מה שהתחלתי להגיד לפני כן, שכל המציאות משהו אחר, פה אנחנו רואים השקפה עולם, שבכלל ניתוח מתים זה דבר אסור, וצריכים לעשות הפקנות נגד זה, זה משהו אסור להציע מישהו בדרך צד שני שלו, מה פתאום? אגב, בואו לא להיות נאיבים. יש אלה, יש רופאים שבכל מצב שאפשר רוצים לפתוח רק סתם בגלל שככה זה מקובל בעולם היום, ולי להציל אף אחד, ואין שום סיבה לעשות את זה. אני, לפני כמה שנים היה מקרה, ישבתי ולמדתי עם חבר טוב שלי בלוס אנג'לס. ישבתי איתו בחדר, לבדנו, הייתי בביקור שם, מקל סיבה הטלפון, מצאו את האח שלו מת. מת. אז זו חברה גדולה שהם אנשים שיודעים בדיוק מה לעשות עם הרבה הרבה כסף. אבל ראיתי משרד שלם. אף אחד לא יכול לזוז, מה לעשות? אז הלכתי באמת, היה עוד אחד שם נשיא, אז אמרתי לו, יש לך קשרים במשפחה, במשטרה, הוא אמר לי כן. תלה אותם על הטלפון, תגיד מה היה המצב שלו, איך הוא מת, ותגיד לו ש... תשתמש עכשיו בכל ההשפעה שיש לך לא לעשות ניתוח, לא צריכים לעשות שום ניתוח, אנחנו יודעים מה קרה פה. זה בסדר, היה מצב מצוין, מסוים. ידענו בדיוק מה קרה, אמר, אז בסדר, הוא הלך, התקשר, וזה בסופו של דבר, לא היה ניתוח. אילו לא השתמשנו בפרוטקציה, אז היו, זה פשוט, זה דבר הרגיל, עושים ניתוח, סתם עושים ניתוח. אז זה לא מה ששרידי אש התייחס לפני כן. זה לא מה שהנוד ביודום אמרה, לא לעשות ניתוח אחרי מוות, בגלל שאי אפשר, אתה לא מציל מישהו. יש מצב שאפשר לציל מישהו, אז זה מצב שפיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אז בגלל זה בניין ציון מצא סוג יחד שאנחנו לא סוברים בגלל פיקוח נפש, אפשר לעשות גזלה. אגב, זו שאלה מאוד מעניינת. למה אסור לעשות גזלה? בפיקוח נפש, היה צריך להגיד כן. אז שם בסדר, יש סוגיה, אבל מי אמר שזה אותו סוגיה שלנו פה לגבי הבן אדם הזה? ובכלל, מי שחתם על כרטיס, הוא אמר, פה תעשה את הניתוח אחרי מוות, או למצב שלנו לתרומת איברים, אז כבר את כל הבניין של הבניין ציון נופל. מה הקשר בין הדברים? הוא חופשי במצוות, זה היה צבא שלו. הוא אמר, הוא רוצה, יש לו הנאה מזה. מה הנאה? אז שוב, אני אומר... זה לא כל כך פשוט, אה, חופשי במצוות, שבע, אתה עשה, אתה עשה שום דבר. ומה שבאמת מעניין, היה עוד חולה שם, הנוד ביהוד היה חותם על ה... הוא אמר, בסדר, תעשה ניתוח היום, כן.
לקחת קרנית,
כן.
זה לא מציל חיים. כולם דיברו פה על להציל חיים.
כן. אז קרנית, כן. הלכתית, כן. למה? בגלל, נכון, עיוור נחשב, כמעט אבג זה דין, זה דין בשבת, סליחה, זה דין בשבת, מחללים שבת על, על, מישהו אומר שאין שום פיקוח נפש בו, הוא רק הוא יאבד עין, אז למה בכל זאת מחללים את השבת עבור, לא, זה, באמת, מי שעיוור, אז באמת הוא כבר נמצא במצב של פיקוח נפש כל יום, כל צד שהוא לוקח. זה באמת מצב של פיקוח נפש. אבל ההערה שלך ההערה נכונה. בואו נגיע לידי סיכום. פשוט יש מחלוקת הפוסקים לגבי לתרום משהו אחרי המוות. חצץ אליעזר, דיין וייס, גם כן, היה מאוד מחרים, מת, חופשי, מן המצוות, יש קו כמו הבניין ציון, יש פוסקים אחרים שאומרים, הבניין ציון נדחק מההלכה, לא סורים כהבניין ציון, הלכה כמו יהודה, גם יש פה תשובה אחת של הכתם סופר, שדילגתי עליו, הכתם סופר גם כן מסכים ממש מילה ומילה עם הנודה בהודה, אז יש הכתם סופר, יש הנודה ביהודה, זה אלו באמת הפוסקים הגדולים שלנו, לא רק הדור שלהם, כמה דור לפני, והם אומרים שפשוט אפשר להציל חיים, אז אפשר לעשות הניתוח, ומזה כבר יש לנו את התשתית ההלכתית כדי להתיר לתרום איברים אחרי הבן אדם מת. בסדר. בלי נדר, בעזרת השם, בשבוע הבא, נגיע לסוגיה הבאה, וזה היא, מה אם הבן אדם חי ותוסס ובסדר, ורוצה לתרום משהו, יש לו ספר, יש לו עוד משהו שלא צריך כעת. האם מותר לתרום? האם מצווה לתרום? האם יש מצווה קיומית, הוא קיים מצווה? או יש מצווה חיובית, אתה חייב. אגב, אם בסופו של דבר המסקנה אתה חייב, אז אנחנו כולנו בצרות, אז צריכים להיזהר. אבל על זה, דווקא יש לנו מקורות, עוד פעם, לא מקורות ממש מן הגמרא, אבל יש לנו מקורות מן הראשונים, יש כמה סוגיות, יש כמה דיונים, אז בלי נדר, נראה את זה בשבוע הבא.